אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אני חושבת שזה מקדם וזה מקרב להיות מסוגלת להגיד לפרטנרית שלך מה את אוהבת ומה את לא רוצה שיקרה. מאפשר שיח קרוב יותר, מאפשר מיניות בטוחה יותר.
יעל קלימי היא מאמנת אישית מבוגרים ונוער ומלווה בתהליכים של גיבוש זהות ויציאה מהארון. בפרק מספר 20 של סקס אפיל היא תספר לכם למה חשוב שתדברו לפני שאתם נכנסים למיטה. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, ואיתי באולפן יעל קלימי. יעל, מה שלומך?
בסדר גמור, לורי, מה שלומך?
בסדר, איזה כיף שאת פה.
כיף להיות פה.
אנחנו הולכות לדבר היום על נושא שנקרא בעצם שיחת תיאום ציפיות לפני סקס. דבר שאינו מובן מאליו, בטח בקרב אנשים שמנהלים מין ונילי, שזה מין רגיל ונורמטיבי. ונשמח לשמוע עליו. אז קודם כל תספרי לי קצת על עצמך, ומה ההקשר שלך לנושא הזה.
אוקיי, אז אני יעל קלימי בת 40 מתל אביב.
אמרת את הגיל שלך.
כן.
בדרך כלל נשים לא אומרות את הגיל שלהן.
אני ממש בסדר איתו, לא רוצה מה להגיד את זה. אני מאמנת אישית ואני מלווה בתהליכים של גיבוש זהות, גם עסקי וגם אישי. החיבור פה הוא באמת המקום האישי מיני יותר. אני מלווה אנשים מקהילות המונוגמיה, BDSM ולהטבק, ושם באמת עולים תכנים שעוסקים בגיבוש זהות מינית, של התעסקות עם מה אני לומדת על עצמי, ומשם באמת זה מגיע, זה החיבור למעשה.
אוקיי, בוא נסביר למאזינים שלא יודעים, למאזינים ולמאזינות, מה זה BDSM?
BDSM היא פרקטיקה מינית או של מערכת יחסים, שיש בה חילופי כוחות, יש מישהי מובילה ומישהי מובלת לצורך העניין, פרקטיקות של סאדו-מאזו, מי שמכירה. מניחה שחלקכם ראיתם, קראתם את 50 גוונים של אפור.
כמובן.
זה הכיוון.
בעצם זה ראשי תיבות של...
נכון. של בונדג', דיסציפלין, סאבמישן, סאדיזם ומזוכיזם, שזה קשירה, חינוך, סאדיזם ומזוכיזם.
ולך יש אוריינטציה לעולם הזה.
נכון.
ותספרי לי כזה, מתי הפעם הראשונה שחווית בעצם שיחת תאום ציפיות, ועד כמה היא נפוצה בעולם הזה של ה-BDSM?
אז דווקא אני אתחיל מהשאלה השנייה, ואני אגיד שבעולם ה-BDSM היא מאוד מאוד נפוצה. זה סוג של כזה נר לרגלנו, כשאנחנו יודעים שאנחנו מתחילים קשר שהוא קשר BDSM, או מפגש BDSM-י.
בעצם כששני אנשים רוצים לנהל סוג אינטראקציה מינית שמושתתת על יחסי שליטה, יחסי כוחות, הם מנהלים בעצם שיחה.
נכון, שיחת תאום ציפיות, לא רק אינטראקציה מינית, יכול להיות שגם אינטראקציה של מערכת יחסים, לאו דווקא האקט, נקרא סשן בעגה ה-BDSM, לא רק הסשן עצמו, אלא מפגש או כיוון ל... אני פגשתי את זה באמת בפעם הראשונה שהלכתי לחוות משהו פיזי כזה אחרי שנים בקהילה, ומי שהיה מולי הושיב אותי ושאל אותי, תגידי, מה בעצם את רוצה שיקרה? מה את לא רוצה שיקרה? מה עושה לך את זה? מה מסקרן אותך? הייתי לא מאוד צעירה, הייתי בת 24, כבר היו לי חוויות מיני בעברי, וזו פעם ראשונה ששאלו אותי את זה בצורה כל כך מפורשת.
שהתעניינו?
שהתעניינו, בדיוק, שהתעניינו, והייתה לזה משמעות, כאילו, חשיבות. בקשרים מיניים קודמים, זה לא קרה, ופתאום הושיבו אותי לפני שהכל התחיל, ושאלו אותי.
ואיך הייתה הרגשה שפתאום מישהו מתעניין בך בצורה כזאת?
קודם כל מפחידה. כי את אומרת, אוקיי, רגע, אני לא בטוחה שחשבתי על זה בעצמי. אחר כך זה נותן תחושה שמישהי מולך רואה אותך, שמישהו מולך מתעניין, שהוא לוקח בחשבון שיש דברים שחשובים לך, שהיא לוקחת בחשבון שיש דברים שאת לא רוצה לחוות, או שחשוב לך לחוות, או שמפחיד אותך, אבל את מסתקרנת. וזה משהו שהוא באמת מכניס אותך בטוחה יותר לתוך הקשר ולתוך האקט עצמו. שזה, את כאילו פחות מפחדת, שבפרקטיקות ב-DSM-יות יש אלמנט של חשש, כי זה לפעמים דברים באמת חדשים או אלימים, אז זה לא המוכר והרגיל.
כן, הזכרת קודם את 50 גוונים של אפור, אז מי שקרא את הספרים או את הסרטים, אז באמת יש שם חוזה כזה שקריסטיאן גריי נותן לבחורה, ומבקש ממנה לחתום עליה. אז במערכות יחסים ב-DSM-יות באמת יש חוזה?
כן ולא, זה לא איזשהו קטע כזה שכולם עושים. מי שזה חלק מהקיק ומהקינק שלו, מכניסות את זה, ומי שלא, לא עושות את זה, אבל השיחה עצמה היא לא החוזה של בואי נחתום, אז זה באמת כאילו לברר נקודתית.
בעצם השאלה הזאת גרמה לך לשאול את עצמך כל מיני שאלות.
נכון, נכון. ברגע ששאלו אותי מה אני רוצה, וחשוב באותה מידה מה אני לא רוצה, אז נכון השיחה הזאת הייתה, אבל לאחר אותו מפגש גם חזרתי עם זה הביתה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, לפעם הבאה, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, ספציפית למפגש הבא, או בכלל בהקשר של מערכות יחסים ומיניות, וזו שאלה שאנחנו, אולי היום קצת יותר, אבל אנחנו מדברות על 15 שנה, קצת יותר אחורה, השיח הזה פחות היה, החקירה העצמית פחות הייתה.
כן. למה שזוג ונילי, זוג שאינו מתעסק ב-BDSM, גם יאמץ את השיחה הזאת, את שיחת התאום ציפיות?
קודם כל, כי העדפות וחששות יש לכולנו. לא רק שאנחנו נכנסים למקום הזה שבו אולי יחנקו אותי עוד מעט, גם למקום הזה שאולי ינשקו אותי במקום שאני לא רוצה. מתחיל מזה. דבר שני, אני חושבת שזה מקדם וזה מקרב. להיות מסוגלת להגיד לפרטנרית שלך מה את אוהבת ומה את לא רוצה שיקרה, מאפשר שיח קרוב יותר, מאפשר מיניות בטוחה יותר. להיות מסוגלת לשאול את הדבר הזה, זה לדעת שמישהו מולך סומך עלייך עם המידע הזה, זה כל כך חשוב. אם אני שואלת מישהו מה הוא רוצה, והוא אומר לי מה הוא אוהב או מה מפחיד אותו, אני מרגישה שנותנים באמון. וזה חשוב.
מאוד, מאוד, מאוד. היית ממליצה לעשות שיחה כזאת בכל קונסטלציה?
קודם כל, את יודעת מה? אני חושבת שאולי אנחנו יכולות שנייה ללכת צעד אחורה ולהגיד שזה לא בכך שיחה. אוקיי? לפעמים אתה תוצא לי לדבר על זה ואתה אומר לי, מה עכשיו? אני יושב ואני אנהל את השיחה הזאת, יו, איזה תרחני זה, עד עכשיו שנדלקנו וזה, זה מחבא את הכל.
זה הורס את הספונטניות.
הורס את הקטע עכשיו. אז אני אומרת, זה לא תמיד שיחה. לפעמים זה משהו כאילו אפילו כזה, על הדרך כבר התחלנו, אנחנו כבר כאילו נוגעות, כבר יש מגע מיני, כבר הייתה לשון איפשהו, זאת אומרת כזה, אתה יודע, זה ממש ממש נעים לי, את זה אני מעדיפה שלא תעשה, וזהו, ואני עוצרת שם. אז המקום שזה הוא באמת יכול להיות לאורך כל הקשר, אם זה ממש כשיחה שיחה, ואם זה משהו שהוא נקודתי לאקטים.
היית ממליצה לעשות את זה גם לפני הסטוץ?
כן, אני חושבת שכן. בעיקר אם אני יודעת שיש לי דברים שמקפיצים אותי, שמרמת הסתם לא נעים לי ויחברו אותי, ולא בא לי טרנוף באמצע, עד רמת היעוררו בחוויות לא נעימות, כמשהו, כטריגרים. היום השיח על טריגרים הוא מאוד מאוד נפוץ.
נכון.
ואני חושבת שלבוא ולהגיד מה עלול לתרגר אותנו, זה חשוב. ויותר מזה, אני חושבת שאם אני מתחילה שיחה, ואני כאילו מתחיל, אני באמצע משהו, באמצע, כזה התחלה של משהו, ואני אומרת, שנייה רגע, אני רק רוצה שנייה לבדוק אם יש כאילו משהו שממש אסור שאני אעשה, כי זה כזה יקפיץ אותך.
לבדוק עם הפרטנר.
כן, לבדוק.
זה ממש יפה.
לא לחכות בליזום ולהגיד על עצמי, אלא ההפך, לבוא להזמין את הצד השני להגיד.
הייתה לך חוויה שאותך לא שאלו ופתאום תרגרה, או עשתה לך משהו לא נעים?
אז לי אין טריגרים, אבל יש דברים שאני לא אוהבת שעושים לי. אז כן, וגם אתה יודעת, הרוב לא שואלים. בואי, גם אני לא תמיד שואלת, כי אני בדיוק בקטע, אוקיי? כן, קרה שלא אמרתי על משהו שאני לא אוהבת, ואז הוא אכן קרה, וזה, וואלה, לא היה נעים, שזה לא אסון, כן? כי קורה, גם אומרים להפסיק וזה בסדר. אבל כן, זה קורה.
ההנחה היא לדעתי שאם אני רוצה להבהיר לפרטנר שלי מה אני רוצה שיקרה או מה אני לא רוצה שיקרה, אז קודם כל אני צריכה לשאול את זה את עצמי.
נכון.
איזה שאלות לדעתך אנשים צריכים לשאול את עצמם לפני שהם בכלל פותחים כזאת שיחה עם אדם שני?
אני חושבת שהשיח זה מה מושך אותי? מה מסקרן אותי? מה הייתי רוצה שיקרה עכשיו? מה הייתי רוצה שיקרה באופן כללי? אבל אני לא בטוחה שעכשיו. אז אולי סביב זה אפשר לגשש ולא לגמרי להתחיל. מה מפחיד אותי, אבל אני מוכנה לבדוק. מה עושה לי ממש לא נעים, ואני לא מוכנה ולא רוצה שיגעו בי. מה אני מוכנה לעשות בשביל הצד השני? ומה אני לא מוכנה לעשות בשביל הצד השני? זה לא רק אני על עצמי, לפעמים למישהו מולנו יש רצון למשהו מסוים, לאקט מסוים, ואני לא רוצה לעשות אותו. זה גם משהו שיהיה לשאול, מה אפשר, מה יכול להיות שיבקשו ממני, ואני לא אהיה מוכנה לעשות.
נראה לי נורא חשוב באמת, השאלות האלה.
זה חשוב כי כי אנחנו לא לבד שם. אנחנו לפעמים לבד שם, כן? אבל אז... שאגב, גם שם השיחה הזאת חשובה עם עצמנו, כן? אבל פה אנחנו מדברות על שיחת תיאום ציפיות עם מישהו נוסף. אז אנחנו לא לבד שם, ואם אנחנו רוצות שיראו אותנו, ואנחנו רוצות רוצות שישאלו אותנו, ושיהיה לנו מקום להגיד גם אם לא שאלו אותנו, אני מאמינה בעבודה מתוך מודלינג. אז אם אני אעשה את זה, בפעם הבאה, זאת שהייתה איתי או זה שהיה איתי, אולי יעשו את זה עם פרטנר או פרטנרית אחרים.
זה דבק כזה.
זה דבק, כן. כזה, זה לא היה כל כך נורא, זה היה פחות מציק ממה שחשבת שזה יהיה.
כמו שאת חווית את זה בפעם הראשונה, ואחר כך יישמת את זה בקשרים.
אם כי ב-BDSM זה באמת חלק מה, להבדיל, אוקיי? זה משהו שהוא מובנה בתוך בניית הקשר והסשן. אז זה מרגיש פחות...
מאולץ.
פחות מאולץ, כן. מאולץ זאת מילה טובה. פחות מאולץ, פחות מתרחן. חופר? נראה לי חופר זאת המילה עכשיו, נכון?
כן.
אז כזה.
אני סיפרתי לאנשים, יש קבוצה, תחפשו בפייסבוק, שסקס אפיל, קבוצה לדיונים, וכתבתי שאנחנו הולכות בעצם לדבר על הנושא הזה, ומישהי ישר כתבה, מה, זה הורס את כל הספונטניות, זה הורס הכל, למה שמישהו ירצה לדבר? צריך לתת לגוף לדבר בעצם.
אז אני אספר לך שביום שבת אני הייתי במסיבת יום הולדת של חברה, והתפתחה שם שיחה, וזה היה נושא השיחה. אף אחד מהם לא ידע שאני מגיעה לפה, ואני הולכת לדבר על זה. זה ממש, חוץ מאותה חברה, אבל אף אחד מאלה שניהלו את השיחה, אף אחד לא ידעה את זה. והיא אמרה בדיוק את אותו דבר. ואמרתי לה, אחד, לא נורא. אז זה יערוס את הקטע. אני מעדיפה את זה מאשר שמישהו יתפך לי, או מישהי תתפלפ לי, כי נגעתי לא נכון, או כי אמרתי מילה לא מתאימה. אז אם זה הרס, זה הרס. וגם אם זה הצורך שלי, בצד השני לא יכול להתמודד עם זה, וזה הורס, אז אני לא אהיה, הבן אדם הזה גם ככה. אז לא נורא. שתיים, כמו שאמרתי קודם, זה לא חייב להיות... רגע, בואי תשבי שנייה. יש לי משהו לשאול אותך. אוקיי? זה לא חייב להיות כזה. זה יכול להיות ברמת ה... וואי, איך שנגעת בי עכשיו, עשה לי ממש ממש נעים. אני רוצה שנמשיך את זה ככה, או... קשה לנו... איך להגיד את הלא, הרבה יותר ממה עושה לנו טוב.
נכון.
אז להגיד...
כי אף אחד לא רוצה להיות ביקורתי.
לא רוצה להעליב.
ממש. נכון. אני פעם אמרתי למישהו, אתה יכול לעשות כזה, אתה יכול לזוז יותר מהר, והוא כאילו, מה? אני יודע מה אני עושה.
בדיוק.
התבאס עליי, ובסך הכל רציתי ליהנות יותר. לא רציתי לחבוט אותו, רציתי פשוט שהוא יגביר את הקצב.
נכון, אז כאילו, אז לבוא ולהגיד, תקשיב, כשהחזקת אותי חזק בידיים, זה עשה לי ממש ממש נעים, אבל כזה, כשהצמדת אותי למיטה, פחות, אז בוא נעשה את הקודם יותר. כאילו, לתת את המקום הזה שלי, הנה, ככה נעים לי, או מה אתה היית רוצה עכשיו שאני אעשה נעים במקום? ואז זה לא מתרחן, אני מקווה. זה כאילו, שיחה, זה שיח.
ויש לך טיפ למה לעשות עם הבן אדם השני לא משתף פעולה?
כן, הטיפ שלי הוא לקום וללכת.
אה, אשכרה, ככה.
אוקיי, אולי ממש נסחפתי וקצת...
כמו ורדה רזיאל ז'קונטי, תזרקי אותו.
אז אני לא זרוקות, אני הולכת בעצמי. אני לא צריכה לזרוק, אבל אני הולכת בעצמי. אבל לא. הסיבה שאמרתי את זה כאינסטינקט, זה כי אם את מבקשת מישהו, משהו ממישהו, בפרקטיקה מינית או ממישהי, והצד השני לא רואה את זה, לא מקבל את זה, בלי שום קשר לשיחת תאום ציפיות, את לא צריכה להיות במקום הזה. אין שום, בעיניי אין דבר כזה בקשה מינית לא לגיטימית, לעצור הכל ושנייה לבדוק. אני לא מקבלת, לא, אני לא מקבלת. זה לא עובד לי.
למה, מה זה מעיד על האדם השני, לדעתך? כשהוא ישר סוגר את עצמו מרצון לפידבק או למשוב?
אני חושבת שאם אני באה ואני אומרת שיש פה משהו שחשוב לי, וזה לא קשור רק למיניות, זה קשור בכלל. אם אני יושבת מול מישהו ואני מנהלת איתו שיחה, ואני אומרת, תקשיב, זה חשוב לי, הוא אומר לי, לא אכפת לי, אין מקום שם לשיחה. אגב, אני מקבלת שנייה, אני לא מבין, בואי תסבירי לי, או אני חושב אחרת, זה ממש בסדר, אבל לא אכפת לי. אם זה קשר מתמשך, את רוצה שלך אכפת ושלא אכפת. ואם זה משהו מזדמן, אז אנחנו שם בשביל הכיף. אנחנו, אם בסטוצים אני לא יכולה לעשות מה שנעים לי, אז למה להישאר שם?
גם, אני מאוד מסכימה איתך, זה גם הגיוני.
אז זה כאילו, זה לא ורדה רזיאל ז'קונט, אבל זה קצת. אולי.
יש הרבה אנשים שמתחרטים על מין שהם עשו, שתשאלי אותם אם הם ברטרוספקטיבה אחורה, אם הם היו נכנסים למיטה עם האנשים שהם נכנסו, הם יגידו לך 80% הייתי מעיף.
נכון.
ונראה לי ששיחה כזאת יכולה באמת למנוע או למזער מצבים כאלה.
כן, אם כי אני מוסיפה לזה את עניין הטכניקה, וזה אנחנו לא יודעות מראש.
נכון.
אבל אני חושבת שזה יכול באמת למנוע מצבים שבו פתאום אנחנו מוצאות את עצמנו, או מישהו מוצא את עצמו בסיטואציה שמצופה ממנו משהו, והוא לא ציפה לזה. כאילו זה לא היה עכשיו אני אספר לך בכלל, איך הגעתי למסקנה שצריך להעלות את זה במין ונילי ולא בדיאסמי. דיברתי עם חברה שהיא סקסולוגית, שהיא מטפלת מינית, שהיא רואה מלא 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 זוגות, ודיברנו על שיחת תאום ציפיות בעולם ה-BDSM. והיא אמרה, אבל מה במין ונילי צריך דבר כזה? אנחנו לא עושים שום דבר מסוכן. אז, ואני אמרתי, אוקיי, אחד, שאלה טובה. ואז, הדוגמה הראשונה שאלתה לי לראש זה, מין אנלי? כמות הפעמים כאילו שנשים וגברים מדברות על זה שנכנסים למיטה ואוטומטית מנסים לחדור אנלית.
ללא הכנה.
ללא הכנה.
כן, הדברים האלה מצלקים.
בדיוק, הדברים האלה מצלקים לשני הצדדים, כן? ולצד שניסה ועכשיו נדחה באלימות, כי זה
ואולי כואב. ואולי הוא לא ינסה יותר
ואולי בחיים. ואולי הוא לא ינסה יותר, לצד שניסו עליו והיא לא ציפתה לזה, או הוא לא ציפה לזה. ואני חושבת שאם היה את תקשיב, מין אנלי מפחיד אותי, אני לא רוצה לעשות את זה, או אצבע זה בסדר, או זה מסקרן אותי, אפשר לבדוק את זה? אנחנו קוראים לזה שיחת מקדימה, אבל לפעמים השיחות המקדימות הן תוך כדי. כשאת כבר שם במיטה, ואני יודעת שאני רוצה לשלוח אצבע, אז לשאול, זה בסדר? אני יכולה?
וזה לא הורס את הספונטניות, את האינטימיות או משהו?
אולי, קצת, אינטימיות אני לא חושבת, אני חושבת שזה מקדם אינטימיות. ספונטניות יכול להיות. לא נורא.
לא נורא.
לא נורא.
נשלים עם זה.
במיוחד בפעמים ראשונות לא נורא. אחר כך מישהי קבועה, מישהו קבוע, אני יודעת שגם אם עכשיו שנייה עשיתי משהו לא ראוי, אני אוכל לנהל את זה אחר כך כמו שצריך, להתנצל כמו שצריך, לדבר כמו שצריך, להסביר, לקבל ריג'קטים, אז לא נורא. אבל כשזה פעמים ראשונות, אני מעדיפה שהספונטניות תהרס, ולא שמשהו יפריע לי או משהו יפריע לצד השני, שאני אפגע או אפגע.
גניב.
או עציק, אפילו צריך להיות פגועים. סתם לא נעים, זה סתם מספיק טוב.
שיחה כזאת מצריכה לדעתך לוקיישן מסוים? אמרת שאפשר לעשות את זה גם תוך כדי בערות קטנות כאלה.
נכון. בעוד שבתוך עולם ה-BDSM אני חושבת שהשיחות הראשונות צריכות להיות מנותקות מהאקטים עצמם.
להיערך במקום ניטרלי?
לאו דווקא מקום ניטרלי, אבל לא כשדעת הוא ערום על הברכיים.
את מחורמנת אותי.
נו, שצא אנחנו פה, לא? אז באמת כאילו המקום הזה של שנייה לפני, בדרך ל... עכשיו, בדרך זה יכול להיות על הקורסה בבית, בדרך ליכול להיות על הכיסא בבר שנפגשנו ממש עכשיו, או כשסיימנו את הדייט שלנו.
מה עם התכתבות? וואטסאפ, כאלה? כי זה יכול להיות חלק מסקסטינג, נגיד.
אני דואלית. למה? אני חושבת שזה יכול מאוד מאוד להיכנס בחלק מסקסטינג, ואז זה באמת יוצא מאלמנט השיחה ויותר השיתוף, שזה יכול מאוד מאוד להקל, אבל אני גם חושבת שאולי, האמת שזאת שאלה טובה שלא נשאלתי עד עכשיו, יש איזשהו אינסטינקט שאומר שאני רוצה שיראו אותי ולראות את התגובות. אני לא בטוחה שאני צודקת בו. אני חושבת שבעולם שהיום, שבאמת המון המון מהאינטראקציה מתנהלת בהתכתבות, וגם אני ככה מנהלת שיחות מאוד חשובות בהתכתבות, יכול להיות שצודקת, ודווקא ההתכתבות יכולה להקליל את זה, כחלק מסקסין שכזה, לכתוב לו, וואי, היה ממש כיף שעשית כזה ככה, הייתי רוצה לנסות, או אתה שומע, זה כזה היה לי לא נעים, אבל כשעשית בלה היה לי נעים, אז אולי כאילו דווקא המרחק יכול לעשות את זה קל יותר? שאלה מעניין, יכול להיות.
בייחוד נראה לי את זה טוב לאנשים שהם ביישנים יותר, ביישנים וביישניות, כאילו,
נכון.
ומעדיפים את הכתיבה מאחורה, דווקא בגלל שהם לא רוצים לראות את התגובה המיידית של האדם.
יכול מאוד להיות, יכול להיות שצודקת, לא חשבתי על זה, ואולי זה טיפ שאני גונבת ממך.
וזרקתי אותו ככה, תראי.
כן, ממש, זה טבעי בא לך.
מה בכלל עושים אנשים בישנים באמת, לדעתך, כשמראש לא יודעים להביע את עצמם, אז לדרוש משהו מאחר, או לדבר על מה שעושה להם טוב או לא עושה להם טוב, זה נראה לי אתגר ממש גדול.
קודם כל, אחד הטיפים הראשונים שיש לי זה, תנסו את זה בטקסט, זה עובד מצוין, ממש ככה, from the top of my head. אני חושבת שלהתחיל לתרגל את זה במקומות אולי אחרים, במקומות שהם לא דווקא המיניות שלנו, במקומות שהם עם חברה טובה, שרוצה כל הזמן ללכת לאותו בוט קפה שאני לא באמת נהנית לשבת בו, כי היא חם שם והיא רוצה לשבת בחוץ ולעשן, אבל אני רוצה מזגן, אז להגיד לה, את שומעת? אולי לשב בפנים וכשכאילו אותו סיגרה תצאי לעשן? כאילו פחות נעים לי במזגן, אבל להגיד את הפחות נעים לי, זה חשוב. או ליזום, או לבוא ולהגיד, בואי הפעם נשב על בירה בבר ההוא, שמעתי שהוא מגניב.
בעצם להוציא את המקום הזה של המיניות, ולתרגל את זה על דברים שקורים ביומיום.
נכון, על אני מול הבן בת זוג שלי, אני מול הבוס שבוסית שלי, אני מול חברה, אני מול מישהו שיושב לידי באוטובוס, וקצת יותר מדי צמוד אליי, מול, לא יודעת, נהג מונית שלא רוצה לשים מסכה. ממש, ממש ללכת למקומות האלה. כן, ללכת למקומות האלה שבו מותר לי לבקש, ואני רוצה לבקש, ולתרגל את זה שם, כי לצערי, אבל ככה זה, במיניות זה קצת קשה יותר.
לגמרי.
אז לתרגל את זה במקומות שבהם זה, שכאילו המחירים יהיו פחות גבוהים, בתחושה שלנו, כי המחירים לא בהכרח יותר גבוהים במיניות, אבל יש את הפחד הזה שהמחיר שנשלם הוא גבוה יותר, שלא ירצו, שלא ישתפו פעולה, שיחשבו שאנחנו נודניקיות, אז נהג מונית שיחשוב שאני נודניקית לא נורא.
נכון.
נהג את אוטובוס שתחשוב שאני טרחנית, אני אחיה.
כן,
לקחת
כן,
את זה
כן,
למקומות
כן,
האלה.
נכון, זה הרבה פחות יפגע מהאהוב שלי, או מהאדם שאני נורא חושקת בו, ואז הוא יגיד לי לא, או יתעצבן, או יתבאס.
בדיוק, או... בדיוק. וזה שריר.
יש הבדל מגדרי לדעת בין גברים לנשים, באופן שבו הם מביעים את עצמם בשיחות כאלה? כאילו, ההיגיון אומר שנשים יותר, אולי בהכללה גסה, יהיה להן יותר קל לבקש או לדבר, וגברים יהיו... יסגרו יותר מבחינת שיתוף, כי הם פחות רגילים, והם פחות, אם דיברנו על תרגול, אז הם פחות מתורגלים אולי.
כן ולא. כן ולא על, 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 על הדוגמה שנתת.
אוקיי.
כי בעוד שכביכול על פי ההכללות והכל הנשים יותר מתורגלות בשיתוף ובדיבור, נשים פחות מתורגלות בדיבור על מיניות.
נקודה נפלה.
אוקיי, גברים מדברים על מיניות, אולי לא בצורה בריאה ונכונה, אבל שוב, זה ברמת הסופר סופר סופר הכללה, כן? אבל... החברה השתיק אנשים, אצל נשים מדברים על פה למטה, אצל גברים קוראים לזה בשם, אוקיי? כאילו, אז בעוד שאנחנו רגישות...
לנו יש פוש-פוש ולהם יש זין.
בדיוק. כן, פוש-פוש זה כשנותנות לזה שם, הרבה פעמים זה כואב לך שם למטה, ולך כאילו כואב בזין, כאילו לילד בן 11, אוקיי? ונשים גדלות עם פוש-פוש ופה למטה, ונקברות איתו בגיל 90, כאילו.
כן.
אז אני חושבת ש... שלאו דווקא לנשים קל יותר, אבל אני גם חושבת ש... זה קצת שונה אולי ממה שהיה כשאני התחלתי, ואני חושבת שהיום אחד ההבדלים המגדריים משתנים ומתמוססים, שזה נפלא בעיניי. שתיים, היום גברים יודעים לדבר.
מה
זאת
אומרת?
הם פעם אני חושבת שהייתה איזה כזה תפיסה שגבריות זה לשתוק. גבריות זה לא לחלוק, גבריות זה לא לבקש. אני רוצה שתרדי לי, זה סבבה. אבל אני מבקש, זה פחות סבבה. אוקיי? אני חושבת שהיום הם למדו לדבר אחרת. למדו להגיד, אני אוהב שיורדים לי, את מוכנה? שזה שונה מי אני רוצה שתרדי לי או לדחוף את הראש.
כן, נכון. וגם נתקלתי במצבים שאנשים לפני שהם נכנסו, ונורא אהבתי את זה, שאלו אותי, אני יכול להיכנס? כאילו
באמת?
לפני החדירה.
מדהים.
כן.
אני ממש שמחה שאת שומרת את זה, כי זה לא מאוד נפוץ. עכשיו, נכון שאני איתך במיטה ורוב, כאילו, ההיגיון אומר שאתה יכול.
כן.
אבל זה ממש נחמד ששאלת.
נכון. אני מאוד מאוד הערכתי את זה.
אני יכולה לשאול איך הגבת? כאילו, מה, כאילו, האם נתת חיזוק חיובי או שרק אמרת כן או לא, תלוי?
אני, זה היה מזמן. אבל כן, נראה לי שנתתי חיזוק חיובי, ואמרתי, וואו, איזה כיף שאתה שואל, ולגמרי, כן.
האמת היא שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושבת ש... באמת, אני מתעסקת בזה, אבל כשמישהו שואל אותי, או מישהי שואלת אותי, או מנהלת איתי את המשפט ציפיות, או שיחת ציפיות, אני ישר אומרת להם תודה. אני אומרת להם, אני אומרת תודה, אני אומרת שאני שמחה, יש פעמים שאני ממש מתרגשת, ואומרת, יואי, זה כיף שאתה עושה את זה, כאילו, ממש כמו ילדה קטנה. אבל אני באמת, כאילו, מחזקת את זה, כי זה נוכח יותר ויותר, אבל עדיין לא נפוץ.
יש לך טיפים לאיך לעשות את זה בצורה באמת כזאת נעימה ועם חיוך ולא תוקפנית או מסרסת בגרשיים?
קודם כל, אולי לבקש ולא להגיד. להגיד, הייתי רוצה ש... ולא ככה כן, ככה לא. להתחיל מלשאול דווקא את הצד השני, לבוא ולהגיד כאילו, אני רוצה לדעת מה עושה לך נעים ומה לא עושה לך נעים. בואי תספרי לי. ורק אחר כך להגיד מה עליי. אולי גם כאילו, כזה לצחוק על זה, להגיד, אני יודעת שאני מעצבנת וזה תרחני, אבל כאילו, לא בא לי כאילו באמצע עכשיו להתפלפ עליך, כי עשית משהו שמקפיץ אותי, שמתרגר אותי.
כן. יש הרבה נשים באמת שיש להם המון טריגרים, ונראה לי שזה בייחוד חשוב לנשים כאלה. אם מישהי עברה תקיפה מינית או משהו כזה, והיא יודעת שאולי איזושהי פעולה במיטה עלולה להקפיץ אותה, או להחזיר לה, או לעשות לה אפילו חלילה פוסט-טראומה, אז זה משהו שהיא ממש צריכה לדבר איתו עליו לפני.
נכון. אני כן מוסיפה שיש גם הרבה גברים שעברו פגיעות מיניות.
כן.
ומהמקום הזה זה באמת לדעתי חשוב. מהמקום הזה חשוב יותר להיות זאת ששואלת מאשר זאת שאומרת. אני חושבת להודות, בטח ובטח בפעמים ראשונות, שיש לך טריגר, זה אומר שאת מודה שחווית איזושהי פגיעה. ואת לא תמיד רוצה, ואתה לא תמיד חושב שזה במקום. אז דווקא מהמקום הזה זה לקחת אחריות. אני לוקחת שם את האחריות. אני לא אשאל, תגידי, יש לך טריגר, תגיד, יש משהו שמקפיץ לך זיכרונות לא טובים. זאת לא תהיה השאלה. זה יותר ברמת ה... אני ממש אוהבת כזה וכזה. יש משהו, נגיד, שאתה לא רוצה שאני אעשה? יש מקום שאת לא מוכנה שאני אגע בו? וזהו.
בירור כזה.
בירור כזה.
שקאפ כזה.
בדיוק. עכשיו, זה לא חייב להיות הרי טריגר, כי נגיד אני לא מתורגרת, אבל יש דברים שאני לא רוצה שיעשו לי. אז כששואלים אותי את זה, אני יודעת להגיד, באמא שלכם, תשמרו מרחק מהאוזניים שלי, אוקיי? ואף אחד לא צריך לדעת...
מה, את לא אוהבת הלשון משתחלת ומלאת רוק בתוך האוזן?
אני לא מבינה את זה. אני לא מבינה את זה. אני גם כאילו שאני מתחרשת, אני רוצה לשמוע מה קורה. אני לא, לא, זה לא עושה לי נעים בכלל. אז לבוא ולהגיד, כאילו, אני לא אוהבת שמתעסקים לי באוזניים. מה את לא רוצה שאני אעשה? מה לך יפריע אם אני אעשה? וכרגע לא אכפת לי אם זה טריגר או לא, כי אם זה, אם היא לא רוצה, לא משנה למה היא לא רוצה. אני לא אמורה לעשות את זה.
לא לחפור במקום המניע הפסיכולוגי, אלא פשוט להניח את הדברים על השולחן.
בדיוק. לא משנה לי אם היא לא אוהבת את זה, או שזה מקפיץ אותה. לא משנה לי אם זה לא נעים לו, או שזה מתרגר אותו. לא אכפת לי למה. אם הלא קיים, אז אני לא עושה את זה. הסיבה לא משנה.
משהו שעלה בקבוצת דיונים הזאת באמת, זה שזאת בטח לא אותה שיחה שצריכה לעשות לפני קשר חדש, ובמהלך קשר מתמשך. זאת אומרת, אם יש קשר זוגי מונוגמי ארוך, אז כנראה שהשיחה היא צריכה להתנהל אחרת.
קודם כל, נכון. דבר שני, זה לא קשור לקשר מונוגמי. זה קשור לקשר עם מחויבות וקשר ארוך טווח.
Okay.
או זה. כי אני יכולה להיות עם 7 אנשים, 10 שנים, אבל... אין לי זמן לזה, אבל עקרונית אני יכולה.
אז, נכון, את צודקת.
המונוגמיה שם לא מאוד נגמרי. משנה.
נכון. הכוונה עקביות, באמת.
כן. זה שונה כי קודם כל את כבר מכירה. את יודעת שיש דברים שהם על הרצף של מותר לך לבדוק גם בלי לשאול? כי פעם דיברתם על זה. אבל... גם סבבה לעשות את זה מדי פעם. במיוחד אם מביאים דברים חדשים, כאילו, את יודעת, תיכנסי למיטה עם איזשהו ויברטור פסיכי, אולי כדאי שתשאלי לפני, כי זה קצת גדול מדי?
נכון.
או רועש מדי? או ורוד מדי?
יש גם את העניין שאנשים, אנחנו בכלל כל הזמן משתנות.
נכון.
משתנות ומשתנים, ואולי משהו שאהבתי בתחילת הקשר, אז היום אני פחות אוהבת, והיום בא לי לנסות דברים חדשים.
נכון, נכון. אנחנו נחשפות למלא דברים שונים, ולפעמים בתחילת קשר אנחנו עושות דברים שאנחנו לא ממש בקטע שלהם, אבל אנחנו מוכנות לעשות.
בשביל לרצות, בשביל... נגיד את הפרטנר.
בשביל לרצות, כי לא בא לנו להתעסק בזה, ולהגיד את הלא, וזה בסדר בסופו של דבר, זה לא כאילו נורא שעשיתי, אבל עכשיו אני בטוחה במקום שלי, ואני יכולה להגיד, תקשיב, אני פחות אוהבת את זה. פה אגב, אני חושבת שהאחריות היא קצת יותר, נגיד אם זה 50-50, אז פה האחריות היא כזה 55%, דווקא על הצד שאצלו השתנו הדברים. כי אין לי סיבה להניח שעכשיו את רוצה להגיד לי משהו חדש, אם אני לא יודעת.
כן, אם לא סיפרת.
בדיוק, אם את לא רעבה, אני לא יכולה לדעת שאת רעבה. אני יכולה לחשוב שחזרת מהעבודה ומאוחר ואולי. אבל אני לא עדה. אז פה אני חושבת שזה קצת יותר אחוזים על הצד שעכשיו יש משהו חדש שם. ושוב, זה יכול להיות ברמת היושבים לבירה על הספה. תקשיב, ראיתי משהו חדש, בא לי לנסות. מה אתה חושב? או תקשיב, כאילו, היה סקס בלילה וזה, נכון? אז, נכון, אתמול בלילה? אז הדבר הזה לי כזה פחות נעים. אולי יש כזה אפשר לעשות את זה בצורה שהיא יותר נעימה? או אולי כאילו ננסה משהו אחר פעם הבאה?
זה מתקשר לי, זה מחזיר אותי ל-BDSM, שאני יודעת שיש דבר שנקרא דיבריפינג,
נכון.
שזה עושים את זה אחרי הסשן.
נכון.
רוצה לספר על זה?
דיבריפינג זה מושג שמגיע מהצבא, של לעשות תחקיר לאחר אירוע.
אוקיי. גדול.
כן, אני לא מתה על זה שאתה מטרמינולוגיה אלימה, שזה מצחיק, כי זה BDSM, אבל בכל זאת.
שני מיליטריסטים.
כן, כן, בדיוק. אז דיבריפינג באמת קיים כסוג של למידה של מה עשינו ועבד, מה עשינו ולא עבד. מה אפשר לשפר לפעם הבאה, מה צריך להפסיק, מה אפשר לשנות, מה אסור לשנות, אוקיי? פה אני לא לגמרי יודעת כמה זה צריך להיות מובנה בתוך מין שבו אין פרקטיקות שמביאות לקצה. אוקיי? ב-BDSM יש פרקטיקות שמביאות לאיזשהו קיצון רגשי או קיצון פיזי. אז שם המקום הזה של to touch base, שנייה לבדוק שהכל בסדר, חשוב, אוקיי? לא בטוחה עד כמה זה חשוב במין רגיל, כשלא היה בו שום דבר חדש או חריג, אוקיי? אבל כן אפשר להחזיק את זה בראש ברמת ה... אם כן היה משהו שהפריע, אז אפשר לעשות את זה.
לפתוח את השיחה הזאת.
לפתוח את השיחה של, תקשיב, עשינו את זה והיה מגניב. זה היה פחות מגניב. כזה.
זה משהו שהיית מרחיקה מחדר המיטות, או שזה לא משנה לדעתך? יש את המטפלים, יש את הגישות האלה שכזה, אל תדברו על דברים פוגעניים בחדר המיטות, כדי לא לייצר איזה טראומה אישית.
אני מסכימה אם לא לדבר על דברים פוגעניים בחדר המיטות. אני חושבת שלהגיד מה אני אוהבת ואני לא אוהבת, הוא לא דבר פוגעני. אז בגלל זה אני אומרת שזה תלוי. אולי לא תוך כדי האקט או שנייה אחרי, אבל אני חושבת שלהתייחס להגיד מה היה קשה לי כמשהו פוגעני, זאת הסיבה שאנשים מפחדים להגיד מה קשה להם.
כי זה לא פוגעני.
כי זה לא פוגעני. ולשאול מישהו מה היה לו קשה ומה היה לו טוב, ולבדוק עם מישהי מה היה לה נעים ומה פחות, זה הכי לא פוגעני בעולם, בעיניי. ואז נוח לך יותר מחוץ לחדר המיטות, בקפה של הבוקר, בהודעה למחרת, אני ממש לוקחתי ממך את ההודעה הזאת, בהודעה למחרת, שתקשיבי איך היה לך, בא לך להגיד לי מה היה לך סבבה, שאני אעשה שוב ומה לא, כזה, אחלה. בא לך, התקרבלתם, עשיתם את ה-16 שלכם, סיגרה שלכם, אני לא יודעת מה שלא יהיה שעשיתם אחרי, להגיד ולשאול ולבדוק, גם אפשר.
יעל קלימי, את מדהימה, איזה כיף.
זה נשמע כאילו אנחנו קרובות לסוף.
לא, זהו, סיימנו.
באמת? אוי, דבר ממש מהר, תודה רבה.
תודה רבה שבאת.
תודה רבה שהזמנת אותי, זה היה ממש כיף.
יס. עד כאן, עוד פרק של סקס אפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו בוויינט, ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל אפליקציה שבא לכם עליה. מוזמנים ומוזמנות לדרג אותנו באפל פודקאסט, ולשלוח את הפרק בוואטסאפ לחברים שלכם. וחוץ מזה, יש לנו קבוצת פייסבוק לדיונים על הפרקים השונים. חפשו סקס אפיל, הקבוצה לדיונים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על הסאונד שחר ברקת. הפקה ערן רחמני. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפרק הבא.